ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
שמעתי ממורי ורבי רב חיים שמואלביץ זכרונו לברכה, שהוא קיבל מרבי ירוחם ליבוביץ המשגיח של מיר, שבפרשת בשלח לדבר על הנושא של ביטחון, ולדבר בעזרת השם על הנושא של ביטחון. בהתחלה יש הרבה בפרשה ניסיונות בשטח הביטחון. בהתחלת הפרשה דבר בני ישראל וישובו ויחנו לפני פי החירות. זה ניסיון קשה לבני ישראל איך להתקרב לכיוון מצרים, הרי זו סכנה שפרעה יחליט לרדוף אחריהם. אני לא יודע, השם אמר למשה והיכבדה בפרעה ובכל חילו, שפרעה באמת ירדוף אחרי היהודים והשם יטביע אותו. אבל האם משה נסתבה לומר את כל זה לישראל, או שמשה רק אמר לישראל לנסוע אחורה? אינני יודע, אולי משה רק אמר לישראל לנסוע אחורה. אבל זה ניסיון קשה, והניסיון עוד יותר קשה מפני שהגמרא אומרת בשני מקומות שעמוד הענן היה נוסע לכל כיוון, אבל אחורה הוא לא היה נוסע. אז מילא כאן כשהם נוסעים אחורה, לכאורה עמוד הענן לא ליווה אותם. אחר כך על יד הים אנחנו שוב פוגשים את עמוד הענן, אבל בנסיעה אחורה עמוד הענן לכאורה לא ליווה אותם. אז הם רואים לכאורה סתירה לנבואה של משה. משה אומר לנסוע אחורה ועמוד הענן הוא שליח הקדוש ברוך הוא והוא לא מסכים. ואף על פי כן רש"י אומר, אמרו אין לנו אלא דברי בן אמרם. זאת אומרת, לא נתחשב מה שעמוד הענן אומר, אלא אין לנו אלא דברי בן אמרם. אנחנו מצייתים למשה. וכאן הם עמדו בניסיון הקשה הזה. אבל אחר כך בהמשך כשהם נמצאים כבר על יד הים והנה מצרים נוסע אחריהם, אז כבר לא כולם האמינו, לא כולם בטחו בהשם. יש במדרש שחלק רצו להילחם עם המצרים, אבל חלק גם רצו לחזור למצרים. אמרו ניתנה ראש ונשום במצרים, הלא זה הדבר אשר דיברנו אליך במצרים לאמור. אז היו כאלה וכאלה. זה היה ניסיון קשה. מה אומר הקדוש ברוך הוא? שיסעו לתוך הים, הים לא יעמוד בפניהם. הקדוש ברוך הוא לא עושה שיבקע הים ואז יסעו לתוך הים, אלא קודם יסעו לתוך הים ואז הים ייבקע לפניהם. היה נדרש מישראל כאן הביטחון הזה שיכנסו לתוך המים ואז המים יקרעו. ואולי גם זה משה לא אמר לישראל שם. משה אומר ויסעו, דבר בני ישראל ויסעו, תסעו לתוך הים, מה יקרה הוא לא אומר להם. יש מחלוקת בשמורה איך ישראל באמת הגיבו במצב הזה. יש דעה בגמרא שכל שבט רצה לקפוץ ראשון לים, ויש להפך, שכל שבט לא רצה לקפוץ לים, ורק נחשון בן עמינדב הוא קפץ לים ובזכותו הים נקרא. מורים רבי רב חיים שמואלביץ באמת שאל קושיה כאן, והתירוץ שלו אני מודה שאני לא מבין. הוא שאל קושיה, וכי רק נחשון בן עמינדב היה צדיק, היו עוד צדיקים בדור, איך זה שרק נחשון קפץ לתוך הים? אז הוא אמר שבוודאי היו הרבה שהיו מוכנים למות על קידוש השם, אבל כאן לא היה חיוב למות על קידוש השם, אלא להפך להאמין שלא ימותו, וזה היה קשה להם. ואני לא מבין, הרי היה אהרון הכהן, היו עוד צדיקים, לא יכלו גם הם להאמין שלא ימותו. אבל טוב, כל פעם היה כאן ניסיון קשה לבני ישראל, אבל נצטוו כך לעשות, להיכנס לתוך הים ואז המים ידבקו. אחר כך מגיעים למרה ולא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים הם, ואילונו עם על משה לאמור מה נשתה. זה נחשב לישראל לניסיון, אחד מעשרה ניסיונות שניסו אבותינו את המקום ברוך הוא במדבר. איך אפשר לא לשאול מה נשתה? הרי הם הולכים כבר שלושה ימים במדבר ולא מצאו מים. ולא רק המבוגרים, הולכים איתם ילדים, תינוקות ובהמות, מחנה גדול של חמורים, לפי 154 מיליון חמורים יש כאן במחנה הזה. אתם יודעים איזה רעש עם 54 מיליון חמורים יתחילו לנעור? קשה לי לתאר את הרעש הזה. אז מה הטענה על בני ישראל שהם שואלים את משה למור מה נשתה? אולי שאלו אותו בניגון של תלונה. חשבתי אם אפשר לומר אחרת, שישראל לא היו צריכים לקבוע שצריך לשתות. אולי לאיפה, אולי הקדוש ברוך הוא רוצה להראות להם נס כזה שאפשר לחיות גם בלי לשתות. אז זה דבר שהם קובעים מראש מה נשתה, ובמקום לשאול את משה, ילמדנו רבנו, מה עכשיו, האם צריך להמשיך להיות צמאים, או להתפלל להשם, או משהו אחר, אלא הם קובעים שצריך לשתות. אז אולי זה הניסיון של בני ישראל, שנחשב שהם לא עמדו בניסיון הזה. אחר כך באה פרשת המן. המן, שוב השם נותן להם אמנם מן בשפע שיהיה לכל אחד עומר לגולגולת, אבל מוגבל, אסור להשאיר מהמן למחר, איש על יותר ממנו עד בוקר. אתה צריך להאמין שגם מחר יהיה מן. דתן ואבירם לא האמינו והותירו, אז זה נהנשו. אבל כלל ישראל ברובו כן האמין בקדוש ברוך הוא. זה ניסיון קשה, אדם תקוע בלב המדבר ואין לו מושג מאיפה המשפחה שלו תתפרנס מחר. יש לו אישה, יש לו ילדים, יש לו בהמות, אין לו מושג מאיפה יתפרנסו מחר. צריך להאמין בהשם, לא להותיר עד בוקר. כמובן כל הדברים האלה אי אפשר לעשות אותם לבד, זה צריך נביא כדי לומר להם שמחר יהיה מן חדש, אל תותירו עד בוקר. נביא צריך לומר לנסוע לתוך הים, לא יכול אדם פרטי להחליט, טוב אני אסע לתוך הים והשם יקרא לי את הים. רק על פי נביא אפשר להחליט מתי לנסוע לתוך הים ומתי לא. בשבת גם כן חשבו שאולי נגמר המן, היום לא יורד, מי יודע אם ירד מחר. באו אל משה ופחדו שנגמר המן. משה אומר להם, לא, היום לא תמצאו בשדה, מחר שוב יהיה מן, אין לכם מה לדאוג. אבל זה ניסיונות בישראל כל הדברים האלה. ואחר כך באים לרפידים, שוב אין מים לשתות, וצועקים ורבים עם משה, מה יהיה, אין מים לשתות. ניסיונות קשים מהדברים האלה, קשה לנו לתאר את זה. חולכים ימים במדבר ואין מים, ואנשים, לילדים, לבהמות, אין מים לשתות ולא לערער, ולא להיכנס לפחדים. זה דבר קשה מאוד לתאר. אבל זה מה שהקדוש ברוך הוא דורש מישראל, שיאמינו בהשם. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, אז ודאי לא בשביל להמית אותנו במדבר. השם הוציא אותנו לטובה ולא לרעה. המן הרי היה בית ספר גדול לביטחון. הוא בא ללמד אותנו שמזונותיו של אדם קצובים לו, שמשהו ישתדל להרוויח יותר, לא ישיג יותר. כשמשה אומר שיהיה עומר לגולגולת, אז לא העדיף המרבה והממית לא יחסיר. איך יש מרבה וממית אם משה אמר עומר לגולגולת? אבל יש מרבה שחושב עומר, מסתום משה מתכוון עם שיר חזון איש, וצריך להיות עומר כזה גדול. והממית אומר, לא צריך עומר, מנהג ירושלים כרב חיים נוער, לא צריך עומר כל כך גדול. ובכל זאת באים למדוד, כולם יוצא להם בדיוק עומר. לצערנו לא נשארה לנו עמידה, אז היינו יודעים מה לחכה ככה, זו נשאר קרב חיים נועה. אבל על כל פנים, כולם מצאו בדיוק עומר, לא העדיף המרבה, והמנית לא יחסה כדי ללמד שמזונותיו שאדם קצובים בו. רק שבמדבר ראינו את זה עין בעין, בשך 40 שנה, שכל יום כל אחד מקבל בדיוק עומר לגולגולת. בדרך כלל בעולם הרי לא רואים את זה כך, יש יהודי שמרוויח יותר ויש יהודי שמרוויח פחות, אבל לדעת שההשתדלות בין זה היא שקר. מה שנקצב לו מהשמיים הוא יקבל, מה שלא נקצב הוא לא יקבל, גם אם ישתדל יותר. מה אני מובא מחפץ חיים, שפגש פעם אנשים שפותחים את החנות בשבת, שואל אותם גם פותחים את החנות בשבת, אומרים, המצב קשה, אין פרנסה. אז הוא אומר, משל למה הדבר דומה? יהודי שהיה מוכר יין, אז פוגש לו חברו, שואל אותו איך העסקים, הוא אומר, חלש, אין כל כך פרנסה. אומר לו, חבר, אתה טיפש, אתה עושה ברז אחד בחבית, תעשה שני ברזים בחבית, אז יהיה יותר יין. אומר, היהודי, אתה טיפש, אם יהיה יותר ברזים, יצא יין דרך יותר ברזים, אבל יותר יין לא יהיה. אז ככה, אם אתה פותח החנות יותר ימים או פחות ימים, יותר פרנסה לא יהיה, מה שנגזר מהשמיים יהיה, מה שלא נגזר מהשמיים לא יהיה, גם אם תפתח שבעה ימים בשבוע. זה לא ייתן לך יותר ממה שנגזר בשמיים. זה היה בית הספר של אמן, בית ספר לאמונה, לביטחון, לדעת שמזונותיו שאדם קצובים וכמה שישתדל יותר לא יקבל יותר. זה לא פותר לגמרי מהשתדלות, אבל פותר מהשתדלות מעבר לגבולות הרצוי, מעבר לגבולות התורה. אחר כך מוצאים הרבה בתנך את השאלות האלה, עד כמה לבטוח בהשם ועד כמה להשתדל יותר בדרכים הטבעיות. דוד המלך אומר, ארדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב את כלותם. הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לי לנצח את האויבים. הוא הרי הראה לשאול שניקיתי את האויב ואת הדוב, הצליח גם להתגבר על גוליית הפלישתי, ובאמת התגבר. אז אחר כך שהפלישתים באים נגד דוד, אז פעם אחת השם אומר לו לצאת לקראת פלישתים, ופעם הקדוש ברוך הוא אומר לו לא לצאת, לחכות עד שהם יבואו ואז תכה בהם. ודוד מציית לדבר השם, מחכה בסבלנות. כי שאול נכשל בדבר הזה. שאול, כשהיה לו המלחמה הראשונה עם פלישתים, שמואל אמר לו תחכה עד שאני אבוא אליך, הוא בסוף לא חיכה עד הסוף, ראה שהזמן עומד להפוג, אז הקריב קורבן להשם בלי לחכות לשמואל, ועל זה נענש. דוד הוא מחכה עד הסוף, כשמוך הוא מחכות אז הוא מחכה, יש לו אמונה בהשם, יש לו ביטחון שלם. אחר כך הנין שלו עשה המלך יהודה, יש לו מלחמה עם זרח הכושי. זרח הכושי בא עם מיליון חיילים ו-300 מרכבות, ועשה אומר אין לי כוח להקות אותם לבד, אלא אני ארדוף ואתה תפיל אותם. לא כמו שדוד אמר ארדוף אויביי ואשיגם, אלא אני ארדוף ואתה תפיל אותם. אז השם קיבל את התפילה שלו, עשה רדף אותם והשם הפיל אותם, והיה לו ניצחון מוחלט, ועשה המלך יהודה. אבל אחר כך במלחמה השנייה שלו עם בעשה מלך ישראל, כאן כבר לא היה לו הביטחון הזה. ואני יודע למה, אולי מפני שלא רצה להתפלל להשם נגד יהודים, אינני יודע למה, אבל במלחמה השנייה הזאת היה חסר לעשה הביטחון, אז הוא פנה אל מלך ארם שיעזור לו, ומלך ארם הסכים תמורת שוחד לעזור לעשה, ובאמת הצליח להסיר את המצור מעל יהודה. אבל הנביא בא אל עשה ואומר לו, למה עשית את זה? למה לא בטחת על השם? אם היית בוטח בשם היית מנצח, הייתה נגמרת עכשיו חלוקת הממלכה לשניים, היה בית ישראל מתחבר שוב עם בית יהודה, ועכשיו בגלל מה שעשית לא מתבטלת הגזירה של חלוקת הממלכה. עשה בכל זאת לא חזר בו, הוא מגייס גם תלמידי חכמים לצבא למרות שזה נגד התורה, וגם חתנים לוקח לצבא למרות שזה נגד התורה, וכועס על הנביא שמוכיח אותו. ובסוף אומר התנך שהשם ענש אותו והוא חלה ברגליים, וגם בחוליו לא דרש את השם כי ברופאים. הוא לא שלח לשאול נביא מה לעשות שהרגביים שלי יפריעו, אלא שאל רופאים. אז אומר הרמב"ן שזה כאדם שאומר לא אוכל מצה בפסח כי עם חמץ, שזה שתי עבירות. כשאדם לא אוכל מצה זה עבירה, וכשאדם אוכל חמץ זה עבירה. כך שעשה לא דורש את השם זה עבירה, ושהוא דורש ברופאים זה עבירה. כי הרמב"ן סובר שמי שבאמת עובד השם לא צריך לשאול ברופאים. בדרגה של עשה המלך לא היה צריך לשאול ברופאים. אין ללמוד מזה הלכה למעשה בשבילנו. הרמב"ן בעצמו היה רופא, הרמב"ן גם היה רופא, אבל בשביל אנשים גדולים כמו עשה מלך יהודה, סבר הרמב"ן שלא היה צריך לשאול ברופאים. אבל א' שלא שאל בשם, וב' ששאל ברופאים, זה אבל. כי כנראה שאי אפשר להשוות את הביטחון למידה אחת לכל בני אדם. מי שבמדרגה יותר גבוהה רשאי לבטוח יותר מאשר מי שבמדרגה נמוכה יותר. אחר כך הבן של עשה, יהושפט מלך יהודה, נתבע על ידי הנביא על זה שהלך והשתתף במלחמה יחד עם אחאב נגד ארם, למרות שזה לכאורה מלחמת מצווה להשיב את גבול ישראל, את רמות גלעד שהיא משש ערי מקלט. בכל זאת הנביא אומר, לא היית צריך ללכת עם ישראל, כשהם עובדי עבודה זרה לא צריך להתחבר איתם למלחמה. יושבת גם להתחבר איתם למסחר, וגם זה לא הצליח. הנביא אמר לו, מפני שאתה מתחבר עם ישראל אז האוניות שלך יישברו, וכך היה שהאוניות נשברו בעציון גבר. ומצא יושפט שהיה צדיק גדול, הלך בעצמו למלחמה כשבאו נגדו בני עמון ואדום ומואב, הוא הלך נגדם למלחמה, והנביא אמר לו שהשם יעזור לו והוא יצליח. אז הוא לא ראה אפילו צריך להילחם, אמר נגיד שירה וננצח. כך עשו, אמרו שירה, והשם עשה שינצחו, שאדום ומואב ועמון התחטטו ביניהם, הרגו אלה את אלה, ויושפט לא נשאר רק לקחת את השלל, יושפט ועמון לקחו את השלל לפני שבטחו בהשם, זכו לניצחון מכריע כזה. בדור יותר מאוחר היה אמציה מלך יהודה, אז הנביא, הוא הלך למלחמה עם אדום, אז הוא שכר 100,000 איש מבני ישראל, ממלכת ישראל לצבא. אז הנביא אמר לו, אל תלך עם ישראל, כי הם עובדי עבודה זרה. אם תלך בלעדיהם אתה תנצח במלחמה, ואם תלך איתם אתה תפסיד במלחמה. אז הוא שמע בקול הנביא ולא הלך עם בני ישראל, אז הוא באמת ניצח במלחמה. אחר כך הוא היה לא בסדר יותר מאוחר, אבל אז הוא היה בסדר עדיין. וחזקיהו מלך יהודה והיה נגדו סנחריב עם צבא עצום, וחזקיהו השליט את התורה בארץ ישראל, עשה שלא יהיה ילד שלא בקיא בלכות טומאה וטהרה. ילד וילדה כולם בקיאים בלכות טומאה וטהרה בכל ארץ יהודה. החזיק את כל הישיבות. אז באמת כתוב חובל עול מפני שמן, חובל העול של סנחריב מפני השמן של חזקיהו, שהיה דורש, שהיה דולק בבתי כנסיות ובתי מדרשות, שיהודים יוכלו לשבת בלילה וללמוד תורה. הוא לא עשה שום דבר, אפילו שירה הוא לא אמר. הוא הולך לישון בשקט ובטח בהשם שיפיל את סנחריב לפניו, וכך היה. והיא בלילה הוא ויצא מלאך השם ויח במחנה אשור 185 אלף, והקימו בבוקר והנה כולם פגרים מתים. בלילה אחד, בליל פסח, נחל לתשועת השם מפני שבטח בהשם ולא עשה שום דבר. והוא מצא אחר כך בימי צדקיהו, שבא נבוכדנצר מלך בבל לצור על ירושלים, אז צדקיהו חושב שאולי גם עכשיו נעשה מלחמה וננצח, והנביא אמר לו לא, צריך להיכנע לפני נבוכדנצר, רק כך תציל את בית המקדש מלהישרף באש ואת ירושלים אם תיכנע לפני נבוכדנצר. וצדקיהו, למרות שהיה צדיק גדול, אבל לא היה לו אומץ להיכנע לפני נבוכדנצר. זה גרם לחורבן שבית המקדש חרב, כל הגלות, וצדקיהו בעצמו נעשה עיוור, כל מה שגרם. אז זאת אומרת שאין קו אחיד, תמיד לבטוח בהשם או תמיד לא לבטוח. צריך לשאול את הנביא, ואם אין נביא עד את חכמי התורה, מתי להילחם ומתי לא להילחם. בימי חזקיהו הצו היה לא להיכנע, לעמוד נגד סנחריב, לא להיכנע לסנחריב. בימי צדקיהו הצו היה להפך, הצו היה כן להיכנע. אם צדקיהו היה שומע, לא היה נחרב בית המקדש. אי אפשר לבד להחליט שהקו הזה נכון או הקו הזה נכון, רק על פי נביא אפשר להחליט. אם אין נביא, היום אין לנו נביאים, אבל יש חכמי ישראל, הם במקום הנביאים, צריך לשמוע עליהם. בחורבן בית שני חכמי ישראל רצו לעשות שלום עם אספסיאנוס, והבריונים לא נתנו להם, וגרבו בחורבן ירושלים. הם היו שומעים מחזל, ולא הייתה נחלת ירושלים בזמן ההוא. אי אפשר לומר שתמיד הקו של עמידה עד הסוף הוא הקו הנכון, וגם אי אפשר לומר שתמיד הקו של קנייה הוא הקו הנכון. צריך לדעת שאנחנו לא יודעים, צריך חכמי תורה שיגידו לנו מה רצון השם, מתי לעמוד וללחם, מתי להיכנע ולסוג. הנביא אומר, מיכה הנביא, ראשיה בכסף יקסום ובכהניה במחיר יראו נביאה, ראשיה בשוחד ישפוטו ובכהניה בכסף יראו ונביאה בכסף יקסום, ועל השם ישענו למור, על השם בקרבנו לא תבוא עלינו רעה. שזה תרתי לראות. מצד אחד הם קוסמים ולא מורים על פי התורה, מורים על פי הכסף, ומצד שני הם בכל זאת טוענים שעל השם ישענו למור, יש לנו ביטחון בהשם, לא תבוא עלינו רעה. אז הנביא אומר, לכן בגללכם ציון שדה תחרש, ירושלים יין תהיה והר הבית לבמות יער, כי ביטחון כזה הוא נגד ביטחון אמיתי בהשם. ביטחון אמיתי בהשם הוא כשאני שומע בכל השם מקיים מצוות, כמו בימי יושפת המלך וצדיקים אחרים, אז באמת יש לי זכות לסייעתא דשמיא, יש לי תקווה סייעתא דשמיא, אבל כשאתה עושה הפך מהתורה, אתה פועל בניגוד לתורה, ויחד עם זה אתה טוען שעל השם ישענו לאמור, על השם בקרבנו, לא תבוא עלינו רעה, וזה להפך, זה חילול השם, זה לא קידוש השם, זה מראה כאילו השם רוצה לגאול רשעים, והשם לא רוצה לגאול רשעים, השם רוצה לגאול צדיקים, לא רוצה לגאול רשעים, אז ביטחון כזה הוא ביטחון מזויף, לכן בגללכם ציון שדה תחרש. אי אפשר לעשות ביטחון כזה, שאני אעשה מה שאני רוצה ואני בטיח בהשם, שהשם יעשה מה שאני רוצה. זה לא, זה ההפך מביטחון. החזון איש הגדיר שביטחון זה לא שאני יודע מה השם יעשה, אלא ביטחון לדעת שמה שהשם עושה זה הדבר הכי טוב, אבל לא שאני יודע מה השם יעשה, אני יכול לקבוע מה השם יעשה. מסופר בשם חלק מפערי המוסר, בעיקר מהענף של נברדוק, שלהפך שהיו עושים מעשים להראות שהם יכולים, אם צריך לנסוע למוסקווה ואין כסף לקנות כרטיס, בכל זאת לעלות לרכבת ואיכשהו יסתדר עניין הכרטיס, וכן מעשים אחרים להראות ביטחון בהשם. אני חושב שזה לא כל אחד יכול לעשות. הכלל הוא בעצם כמו שהחזון איש אומר, ואדם רגיל הוא צריך לדעת שהוא לא יודע מה רצון השם. רצון השם זה תרי"ג מצוות, זה רצון השם, אבל מה מעבר לזה הוא לא יכול לדעת. אלא מה, כמו שהחזון איש אומר, הביטחון פירושו להאמין שהשם יעשה את הכי טוב, אבל מה הכי טוב אנחנו בשר ודם לא יכולים לדעת מה הכי טוב. אתה אומר שיכול להיות של צדיקים גמורים, כן, שהדרך של נברדוק, לא קוראים זה נברדוק, אבל הדרך הזאת שהם בטוחים שמה שהם רוצים זה מה שיקרה, אבל באופן כללי החזון איש מזהיר לא ללכת עם הדרך הזאת. השם, אני בטח בשם שיעשה טוב, אבל אני לא יודע מה טוב, אז מה שאני בטח שיקרה, מה שאני רוצה שיקרה, זה לא נקרא ביטחון בהשם, מי מה שזה, מה שהשם רוצה שיקרה. זה גאווה לחשוב שאנחנו יודעים בדיוק מה צריך לקרות, ולכן אנחנו בטוחים שהשם יעשה כך. אנחנו לא יודעים, צריך לבקש מחכמי התורה שיראו לנו את הדרך איך ללכת ולעשות לפי הצעת חכמי התורה, ואז לקוות שהשם ייתן לנו הצלחה, אבל לא להחליט מראש שבדרך הזאת נצליח, בדרך הזאת לא נצליח, ושאין, הכלל הוא שאין כללים. לפעמים כשבור רוצה שנלחם באויבים, לפעמים כשבור רוצה שלא נלחם, שתהיה ישועת השם בדרך אחרת. הדרך היחידה לפעול היא על ידי ציות לחכמי התורה, יחד עם כמובן קיום מצוות התורה ותפילה לקדוש ברוך הוא.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.